ברוכים הבאים לפינה העברית, כנראה גרין. היום רצינו לדבר על לוחם הלחי אלכסנדר אורבוביץ', הקצין הבריטי והרצח המסתורי. כ-70 שנה אחרי שנרצח בידי הבריטים, קרוביו של לוחם הלחי אלכסנדר אורבוביץ' עדיין מחפשים את גופתו כדי להביאה לקבורה. הם מנסים לפתור את התעלומה. ב-6 במאי 1947 יצא הנער אלכסנדר אורבוביץ' להדביק כרוזי לחי בירושלים. באותו ערב פיקד מייג'ור רוי פארן על סיור בריטי בחוצות רחביה. אורבוביץ' זוהה, נרדף, נתפס ונדחף למכונית עם מספר מזויף. המכונית המריאה לדרך לא נודעת. מאז איש לא ראה את הנער. בן 16 וחצי היה אלכסנדר אורבוביץ' בהיעלמו. זהו תיק פתוח של חטיפה ורצח, פרשה סתומה של טיוח ונקמה. גופתו של אלכסנדר אורבוביץ' לא נמצאה מעולם, והוא עדיין מוגדר כנעדר צהל. לאחר כ-70 שנה, התקווה היא שהתגלו שרידי גופתו והוא יובא לקבר ישראל. בעשרות השנים שחלפו, השטח לא נידב מידע על חיים, כפי שכונה במחתרת. לא כך הגנזך הלאומי הבריטי שנפתח לקהל לפני כמה שנים. בתיקים האלה נמצא האקדח המעשן, השופך אור על רגעיו האחרונים של הנער. נכתב בעבודה סמינריונית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, איי הנער, בהדרכת דוקטור נתן ברון, זיכתה את מחבריה, תובל צסלר וברק שטיינר, בפרסי מרכז מורשת בגין ומכון ז'בוטינסקי. מדובר כאן ביותר מהוצאה לפועל של מטלה אקדמית. המסמך המרתק נשען על יער מקורות, מגולל בדייקנות את הדרמה ומתחנן לדוקטורט. החידוש העיקרי אינו במסמכים שפרסמו, אלא בחיבור המחקרי אקדמי ביניהם. החומר המקורי העשיר של המחתרות עם המקורות הראשוניים שאספו הבריטים, פאזל בשתי שפות בלשונם של הכותבים. מבלי דעת קיבל מסעם נתיב מעגלי. הם יצאו לדרך מביתם הירושלמי בסמוך למקום האחרון שבו נראה הנער אורבוביץ', וחתמו בלונדון, לא רחוק מדירת המסתור של יעקב חירותי שבא לנקום את דמו של הנער. המסע שלנו היה צנוע ביותר, הם אומרים, אך הוביל לפגישות עם חירותי הנחוש באמונותיו כאז, עם האחיין צבי אורבוביץ', שנולד חודשיים לאחר שנחטף דודו, ועם ירח פארן, איש היחידה לאיתור נעדרים, שעדיין מחפש זכר לנער. צמאון בלתי פוסק. ב-1947 גוברת פעילות המחתרות. פחות משנה לאחר פיצוץ מלון המלך דוד, נזרעת הארץ בעשרות פיגועי ירי, חבלה ומיקוש. נציגי הוד מלכותו בארץ ישראל מחליטים להקים יחידה מיוחדת ללוחמה בטרור. אנשיה, זה הרעיון, יראו כאנשי מחתרת ויתנהלו כמותם. המטרה לא הייתה להגיב בטרור, יכתוב בספרו ברנרד פרגונסון, אז עוזר המפכ"ל, אלא לתת לפושעים בלאדי נוז, אף שותת דם. פרגוסון הוא איש עם עבר. בבורמה לחם תחת פיקודו של וינגייט, המפכ"ל וילאם ניקול גריי התגאה בו. למשימה מבקש פרגוסון את רוי פארן בן ה-26, גם הוא איש עם עבר. במלחמת העולם השנייה השתתף בקרבות בצפון אפריקה, בצרפת ובאיטליה. אומרים שהיו לו 54 איקסים על הקנה. נאמר במכתב אנונימי בארכיון תולדות ההגנה. בתוך זמן קצר צוידו פארן ואנשה בבגדים שיהודים צעירים נטו ללבוש, במכוניות, במכשירי קשר ובקארד בלנץ' לצוד מורדים. אלכסנדר אורבוביץ', סני, בפי בני משפחתו נולד לידידיה ומרים אורבוביץ', אביו היה רוקח, בן לשושלת רוקחים שנזכרת גם בספר מעשי רוקחים של אמנון מייכלין. סבו של אלכסנדר מצד אמו, חיים יהושע גולדברג, היה המוכתר הראשון של יהודי יפו, אחיה היה מראשוני אחוזת בית. אלכסנדר היה בין הזקונים לאחר ירמיה, נחמיה, יעקב ומרגלית. הרצתי את סני ואהבתי אותו כפי שילדה יכולה לאהוב, בכל הלב, בכל מעודה. כתבה במכתב למשפחתה מלכה קינצברג, אחיינתו של סני שחיה בצרפת, בת אחיו הבכור ירמיה. רק 4 שנים הפרידו בינה לבין אלכסנדר, היא הייתה קשובה למוצב פיו. הבינה אותו בחצאי מילים. צמד חמד נהגה סבתא לכנות אותם. בעיני ההתאמות של הילדה הצטייר סני כמומחה בכל. בהכנת טיארה, במשחק הג'ולים ובקפצת 5 אמנים. כושר הריכוז שלו הימם אותה. בלען ספרים בלתי נלאה, היסטוריה, רומנים, בלשים, תרגומים, מין צמאון בלתי פוסק כתבה. כשמלאו לה 12, התחיל לקחת אותה לטיוליו. היה מדריך אותה, הפתח תקוואית, ברחובות ירושלים. היא ניסתה להדביק את צעדיו, ובתוך כך להתרשם מהרוכלים, מהסוחרים, מחלונות האהבה. היה הולך בצד נמרץ ובחלטויות כזאת, כאילו מחכה לו איזו שליחות, כאילו אסור לו לאכזב את שולחו המסתורי. תיארה למשפחתה. לעתים עלתה איתו לבית רב קומות בקינג ג'ורג' להשקיף על העיר העתיקה. זה היה מבצע מסוכן בימים ההם, מסבירה קינצברג למשפחתה במכתב. אך סני לא פחד מסכנות. רעדתי מפחד, אך השתדלתי להיות גיבורה. שבועות לפני שנחטף, היה מופיע בבית משפחתה, רצינית תמיד, עם מזוודה שחורה תמיד. פעם פתח והראה על המפות עם מסלולים באדום ובירוק ומקל כפאפ. באחד ההזדמנויות לימד אותה איך משתמשים בו. כשדיבר על המצב, הסביר לה שמקומם של שר החוץ הבריטי, ארנסט בורין, וראש הממשלה צ'רצ'יל הוא באנגליה, לא בארצם של היהודים. אז היה קולו עולה, מתחמם וכולו מתרגש, כתבה. אפילו משפחתו הקרובה לא ידעה שהוא בלחי. אבל סוד שותפותו במחתרת המסוכנת דלף למנהל בית ספרו, במעלה. הוא זימן את ההורים לפגישה שבה אלכסנדר לא רק לא הכחיש, אלא אף התפאר. המנהל החליט לסלקו, וכשנרשם לבית ספר אחר, אף גם ממנו. רק מעורבתו בלחי נותרה יציבה. דווקא אחיו, ירמיה, נחמיה ויעקב, היו בהגנה. אמו מרים קיבלה באומץ את עובדת חברותו במחתרת הנרדפת. חברו של אלכסנדר, עזרא יכין, מצטט אותה בספרו מוות בכבלים. כל יהודי חייב לשרת את עמו בדרכו שלו. אם הילד חושב שדרכו נכונה, אסור לנו להפריע לו ללכת בה. אלכסנדר עצמו הדף ניסיונות לשכנע אותו לחדול. נשבעתי אמונים ללחי, ואני יכול להפר את שבועותי. הוא מצוטט אצל אלנקם, המפקד שלו. יעל בן דוב סיפרה שחיים היה חריף בוויכוחים וקנאי בדעותיו. פעם אמר לה, אני מצטער מאוד שאין לי כל ערב. אם יעלוני לגרדום ואלץ להשאיר את התקווה, זה לא ישמע יפה. בנובמבר 46 כבר היה מפקד תא. תחתיו היו 9 נערים והוא עשה לעצמו שם. התא של אלכסנדר נחשב למדביק ביותר בכל ירושלים. מי בא על הכובע? יומיים לאחר הפריצה לכלא עכו, בשישי במאי 1947, היה חיים חופשי מפעילות. אבל מדריכה שהייתה צריכה להדביק קרוזים ברחוב קרן קיימת, בוששה לבוא. אלכסנדר שקצרה רוחו ביקש מהמפקדת בן דוב לצאת במקומה. ב-18:30 בערך אמר לאמו שהוא הולך לחבר. חמוש במברשת, במחל דבק ובחורזים, יצא מביתו בדוד ילין 23 ושם פעמה ברחוב אוסישקין. בשעות ההן, רוי פארן וארבעה מאנשי צוותו חיפשו חשודים ברחביה. בסביבות 20:00 הם מקבלים את מבוקשם. הקורזים שבולטים ממעילו של אלכסנדר מושכים את תשומת ליבם, והם פותחים במרדף. רובוביץ' מנסה להימלא דרך רחוב הארון, נתפס בפינת קרן קיימת או סישקין. נהדף למכונית שמספרה 993 ומוקה בראשו. 3 נערים שמעו אותו צועק והבחינו במכונית הנמלטת. זמן מה לאחר מנוסת המכונית נתקל אחד הנערים העדים בכובע. מתברר שזאת מגבעת צבאית אפורה שהשאירו החוטפים בזירת האירוע. הנער יעקובסון מפקיד אותה בבית הכנסת אגרה. נפתלי קמינצקי ששוקד על דף גמרא מניח את כובעו על ארון ספרים ושב לתלמודו. בזמן הזה מכונית המילוט דוהרת אל היציאה מירושלים לכיוון יריחו. ביומן המבצעים של מחסום יריחו נכתב כי בשעות 21 ו-20 דקות ו-23 ו-59 עברה מכונית משטרה מספר M491 שם הנהג לפי היומן היה פארנד. המסמך של מפקד משטרת ירושלים קנט הדינגהם לא חושף רק מה שקרה בין מעברה מכונית לחזרתה. הוא מביא את בידויו של פארן בפני מפקדו פרוצון יום לאחר החטיפה, לאחר שרובוביץ' נתפס נסעו איתו במורד דרך יריחו להמשך תשאול. הם עצרו בצד הכביש בקילומטר השביעי או השמיני מירושלים וניסו לגרום לו לדבר. בניסיון הזה, כך מודה פארן באוזני מפקדו, הלכתי צעד אחד רחוק מדי. הוא הטיח את ראש הנער בסלע ורצח אותו. אלכסנדר הופשט ובגדיו הועלו באש. אחר כך דקרו את גופתו בסכין. אולי כי רצו לביים רצח בידי שודדים. כשסיימו השאירו את הגבייה לצד הדרך, ללא קבורה. בקורס של הלכי שכותרתו, עוד שלם נשלם לך פארן נאמר, לאחר התעללות סדיסטית ולאחר שרשמו על חזהו בברזל מלובן, מגן דוד. רצחוהו נפש והשליחוהו באחת הפחתים, כך שלא בא לקבר ישראל עד היום. לבחרת בבוקר משלו שב הביתה הלכו אחיו של אלכסנדר למשטרה ודיווחו כי הוא נעדה. המשטרה הכחישה שבידי עצור ושמו אלכסנדר רובוביץ'. היא גם דחתה את הבקשה לפרסם ברדיו את פרטי הנעדה. משראתה המשפחה שאין התקדמות בחגרת המשטרה, פרסמה מודעה בידיעות אחרונות על היעדרו של נער הזה גבוה עם ברט כחול, מכנסי חקי ארוכים ומשקפיים, כדי לחפש מישהו שיודע דבר על מקום המצאו. היודע הוא אחד הנערים העדים שמצא את המגבעת הצבאית. כובעו של החוטף אצל מר קמינסקי, הוא מניח פתק על סף דלתו של האח יעקב. האחים מגלים שעל פס האור בתוך המגבעת יש כיתוב בדיו, אבל קטם דיו משבש את צורת אחת האותיות מבעל הכובע. פארן, פארהן, הכובע נמסר למשטרה. אבל במקום איזמל מנתחים הבריטים, שולפים כף טייחים. רק 3 ימים לאחר שהפרשה נודעת לו, מדבר פרגנסון למפכ"ל גרי. גרי מצדו מחליט להשעות את חקירת היעלמותו של רובוביץ'. הוא רוצה לתת עדיפות למסמכי לחי עם 45 שמות, שהתבררו כתורמים ולא כחברים פעילים שתפס פארן. מעצרו, הוא חושש, ייפגע במורל הגייסות. במיוחד אחר שהלכי רצח לא מכבר 2 שוטרים. פארן חושש מהעמדה לדין. בורח עם 2 מסמליו לדמשק וממשיך לחלב, כדי לטשטש עקבות עין השלושה לנים במלון שרושם את אורחיו. הם מתחבאים לשלוש פרוצות ארמניות ומשתכרים בבית הבושת שלהם. בעת הזאת פרגוסון דולק אחרי פארן, לשכנעו שיחזור לירושלים. הם נפגשים בבר מפוקפק מלא באנשים מפוקפקים כדברי פארגונסון בזיכרונותיו. מתפתחת שיחה קשה. פארן מתגלה כתקיף ולוחמני. מפקדו משיב בנאום פטריוטי נוקף. בשלב מסוים לסמלים המשקיפים נמאס. שנגמור אותו עכשיו המפקד, הם שואלים את פארן, רק כשהזריחה שולחת קרני בינה למוחו האלכוהולי, רוי פארן מסכים לשוף. הם ממריאים מחלב, אבל בגלל מזג האוויר רע, נאלצים לנחות בדמשק. הסורים ששמעו מה שעשה פארן לטרוריסט היהודי, מקבלים אותו כגיבור, מציעים לו להצטרף לצבאם ולאמן חיילים בלוחמת טרור. כשפארן שוקל את ההצעה הסורית, העיתונות מתחילה להבין שהוא זה שקובעו נמצא באתר החטיפה. בהתחלה הידיעות צצות רק בעיתוני העולם שאינם נתונים לצנזורה מנדטורית. אחריהם גם העיתונות העברית. המטטל שבפרסומים הוא שירו של אלתרמן, איי הנער. ממשלת ארץ ישראל, אני, איי הנער. משטרת ארץ ישראל, אני, איי הנער. האם חי עוד הנער או מת הוא? נדע על כל כך הוא קורא לעזרה מכל שאר יש בארץ שאלה יחידה. השאלה היא, איי הנער. זה מתוך הטור השביעי ב-16 ביוני 1947. טעות הרת גורל. 3 ימים אחרי שורותיו העזות של אלתרמן מתכנסת בירושלים ועדת אונסקופ. הוועדה אמורה להגיש לאום המלצות של עתיד המנדט. בגלל התזמון הקריטי מגיעה פרשת הנער אל ראש הממשלה אטלי. שטובל צסלר נובר בארכיון הבריטי, הוא מגלה מסמך שנחתם בראשי תיבות CRA, קלמנט ריצ'רד אטלי. אינני מבין מדוע האירוע החשוב הזה לא דווח בזמנו, אלא אם יש בידך הסבר. עלינו לדרוש הסברים מהנציב העליון, כותב ראש הממשלה לשר המושבות קריץ' ג'ונס. בחזרה לדמשק, בלחץ הסורים, מקבל פארן את ההצעה לאמן את צבאם. לפני שיגישו בקשת הסגרה שתגרור סירוב סורי ומבחה בינלאומית, מנסים הבריטים עוד מוצא. לדמשק נשלח פיליק לבושר, מפקדו של פארן במלחמת העולם השנייה. לופטננט קולונל לבושר, מגדוד האוסרים השלישי, מעמיד על הכף את אמינותו כחייל וכמפקד. הוא מודה שאינו יכול להבטיח לפיקודו חסידו, אבל מבהיר שהוא ערב לכך שהחברים יגנו עליו. ב-17 ביוני, ב-9 בבוקר, חוצה מייג'ור פארן את הגבול לפלסטינה ועובר לרשות הצבא הבריטי. ב-13:30 הוא מתייצב במחנה אלנבי בירושלים. ב-15:00 הוא מועבר לידי המשטרה הבריטית ומאשם ברצח בכוונה תחילה. שני שומריו מצטווים לוודא שלא יורשה לעזוב את מתחם הבית שבו הוא מוחזק. ב-19 ביוני, ב-20:00 בערב, העציר מבקש ללכת לשירותים ומגלה שיש מהם יציאה לחצר. הוא קפץ מעל גדר המחנה, עובר מחסומים, מתרחק מירושלים, חוצה את הירדן ומגיע כמעט לאזור חיג'אז שבסעודיה. בספרו יסביר פארן שפעל מתוך אינסטינקט, בדיוק כמו שברחתי מהגרמנים ביוון. למה ברח פארן? אחת הסיבות האפשריות היא מסדר הזיהוי שלפני כן. 3 עדים הצביעו על אותו איש, אך לא היה זה פארן. בטעות שתתברר כהרת גורל, כותבים שטיינר וצסלר. 3 היו משוכנעים שהם זיהו את פארן. בעקבותיהם טועה למחרת גם העיתונות העברית ומדווחת שפארן הוכר במסדר זיהוי. לכן, מי שהרגיש את כפות החוק, סוגרות על צווארו, קם ונמלט. לאחר שברח, ולאחר שהבריטים הודיעו למשפחה שבנם לא בחיים, הלחי פותח באש. בפיגועים, בתל אביב ובחיפה, נהרגים 3 חיילים בריטים. אחד מהם חבר טוב של המייג'ור הנמלט. פארן מתקשה לעמוד בכך. בתוך יממה הוא מתייצב בשער מחנה אלנבי ומודיע לקצין התורן. אני, מייג'ור פארן, ובאתי להזכיר את עצמי לצבא. בראשון באוקטובר, כ5 חודשים לאחר החטיפה והרצח, נפתח משפטו של רוי פארן. בית הדין הצבאי מכונס במנזר סנט אנטוניו שבטבליה, ועל הגגות סביב וצבים צלפים. 10 עיתונאים מהארץ ומהעולם עוברים חיפוש כפול. הנאשם מועבר במכונית משוריינת ובליווי חיילים מהיחידה הסקוטית. כשכומתה אדומה לראשו ושני תורים של מדליות ואותות מצטנות לחזהו, נכנס פארן לאולם והוא טוען לא אשם. ראשון עולה לדוכן האח יעקב רובוביץ'. הוא מספר על המקבעת, אלא שבזמן שחלף השתפצפו כל האותיות השם שעל פס האור. ההגנה טוענת שיש עוד פארנים בירושלים, שמעולם לא נמצאה גופה, ושפארן לא זוהה במסדר. פרגוסון נשאל אמנם על השיחה שבה התוודה פארן על הרצח, אך בוחר לשתוק מחשש להפללה עצמית. כשהתביעה מבקשת לקעקע את העמדה הזאת, השופט דוחה אותה ומאשר לעד לרדת מהדוכן. כך, בכל הדממה דקה, כותבים שטיינר וצסלר, תמה עדות אחת הדמויות המרכזית בפרשה. בהמשך נעדפת הצעת התביעה להכניס לתיק המשפט מחברת שכתב פארן לפני הבריחה השנייה. מתקבלת טענת הסנגוריה שעל המחברת, שבה עוד ידובר, חל חיסון עורך דין לקוח. הפרסה אינה מקרית. המשפט הוכן כדי להסביע את רצונם של גורמים פוליטיים באנגליה שכן שופטים את פארן. טוענות 2 כתבניות יהודיות ממשרד התובע הצבאי באוזני בן הדוד דוד רובוביץ'. בתוך יום ולכל קריאות הידד מפי קצינים ושוטרים בריטים מזוכה רוי פארן מחוסר ראיות. מכונית משוריינת מחישה אותו לשדה התעופה בקלנדיה ומשם הוא מוטס למפרץ סואץ. מועלה על סיפון הספינה ארדונה ומשתכשך בהרצת הנוסעים כל הדרך לליברפול. מלחמת אין ברירה. עורך דין יעקב חירותי בן 87 מספר שבאפריל 47 קטלה פצצה מתוצרתו קצין משטרה בריטי ושלושה שוטרים. ב-1952 הקים את מה שנודע להם כמחתרת צריפין, ארגון שפעל נגד נציגויות ברית המועצות בצ'קוסלובקיה ומחאה על הדיכוי האנטישמי. כשנחלה בתל מונד השלים את לימודי המשפטים שהתחיל בלונדון, אבל לא רק המרוץ אחר הגלימה הביא את חירותי לאנגליה, אלא גם ראשיהם של שר החוץ בבין, של מפקד הצבא הבריטי בארץ ישראל הגנרל אבלין באקר ושל רוי פארן. היינו שלושה אנשים, הוא מספר על ההכנות להניש את פארן. כל אחד עשה את שלו ובמו ידיו. אתה לא בא למשהו כזה מוכן בעטוף צמר גפן כמו היום. כשחירותי וחבריו מחברים את החוטים, לונדון מרפדת בשושנים את שובו של פארן. בטקס בשגרירות ארצות הברית הוא מוצג עם אות הכבוד שקיבל מהנשיא טרומן באפריל 45. הבריטים מצדם מעניקים לו את אות השירות המצוין, עיטור שמסמל גבורה ניכרת. אלא שהתהילה והפרסום הנלווים אליה מעלים אותו לראש רשימת החיסול של לחי. מהעיתונים לומדים חירותי וחבריו שפארן גר בפרוור של וילברהמפטון, לא רחוק מברגנהאם. פעולה אישית או חיסול ממוקד בלשון ימינו חרגה בהרבה מאמצענו, מסביר חירותי. היא צריכה קווים ממושכים, נתיב מילוט בטוח ודירת מסתור בעיר זרה. מחליטים על פצצת דואר. חומר הנפט מגיע בסלולת רדיו ששולח איש לחי בניו יורק. הנוגמים מדמינים אותו בקרח מהודר של מחזות שייקספיר. הספר כבד ממילא, ולא יעורר את החשד שהוא נושא לא רק את נקמת אוטלו. על המעטפה נכתב שמו של הנמען, פארן אייר. בקיצור, לעובדה הזאת תהיה משמעות פטלית. ב-3 במאי 1948 מלאה כמעט שנה להיעלמותו של אלכסנדר רובוביץ'. מרי פארן, אמו של רוי, עוזבת את הבית ברחוב גבעת היסטוד בוולברהמפטון. הדבר המגיח ממולה מבשר בחביבות, לצערי אין לי שום דבר בשבילך, רק חבילה. מרי ממשיכה בדרכה. בניה, רקס וקיט, שנמצאים בבית, יקבלו את החבילה. בעודה ממתינה בתחנת האוטובוס, האוויר סביבה נקרא לגזרים. הפיצוץ האז מעיף את קט, שנמצא בקומה העליונה, אך הוא לא נפגע. קיט טס למטה ומוצא את רקס אחיו שוכב כשבטנו קרועה. הפיצוץ עוצר את מחוגי השעון שבחדר האוכל על 8:10 בבוקר. עוברות שעתיים ורקס פארן מת מפצעיו. מילותיו האחרונות לדברי קט היו: האם הייתי אמיץ מספיק כדי לקרוא פארן? איש המטרה, רוי פארן, נמצא בבוקר ההוא בגלזלו, בחברת הפנייה שהוא עובד בה. כשהידיעה מגיעה אליו הוא שב מיד הביתה, אך אחיו כבר אינו בחיים. השאלה אם יש לו יסורי מצפון על כך שאחיו נרד במקומו? כוחותינו יערו על כוחותינו, ירית על טנק שלנו במקום על טנק סורי. אז יש לך יסורי מצפון? זה לא יסורי מצפון, זה כאב לב, זה הכל. יש לך אמפתיה לאמא היא? על השאלה הזאת ודאי שיש, אבל לא בזמן מלחמה. היום, אחרי שנים, נעשים אולי סנטימנטליים, אבל אז הייתה מלחמה, באמת. שבועות לאחר רצח אחיו עוזב פארן את בריטניה והוא עובר לרודזיה. הוא ממשיך לקלגרי שבמערב קנדה. הוא מריץ מקומון מצליח, נבחר למועצת העיר ואחרי לממשלה מקומית. הוא מתמנה לתובע כללי. בכל השנים האלה סירב להתראיין והמשיך להכחיש שהיה מעורב ברצח. בניגוד לנקמה התנכית שהבטיח הלחי, הוא אף מאריך ימים. לפני כ8 שנים מת. בגיל 85, את סוד המקום שבו הוא שרה גופת אלכסנדר רובוביץ' לקח אליו לקבר. האחיין צבי רובוביץ' נולד חודשיים אחרי החטיפה והרצח של אלכסנדר, בנו של האח הבכור ירמיה, אחיה של מלכה שהוזכרה לאל. היה מפקד בשריון, ועד לפני כ3 שנים היה סמנכ"ל במשרד הביטחון. ממשפחתו ינק את מורשת הכאב, וכבר שנים הוא מייצג אותה בפני הרשויות. רגישותו העדינה מביכה אותו. הוא כרוח מטבעו, אך הוא נקלע להתנהגות אחרת, ומתרגש ומדבר על רצח הדוד. 4 שנים לאחר שנרצח אלכסנדר, נפטר אביו ידידיה משברון לב. אמו, מרים, לקטה בליבה מיד לאחר הרצח. צבי רובוביץ זוכר שרבטה להתארך בבית הוריו בפתח תקווה. קראה המון וסיפרה בלי סוף, אבל אף פעם לא על סני. לא הייתה מסוגלת להזכיר אותו. כל עשרות השנים האלה לא הרפתה המשפחה מהעניין. בתקופה הסמוכה לפרשה ואחריה, התעצבו בחזית האחים נחמיה ויעקב, שגרו בירושלים מול השלטון הבריטי, עורכי הדין והעיתונאים. טיפולם היה נחרץ, עיקש ועקבי, אך ללא תועלת. פארן חמק מעונש, ומקום קבורתו של אלכסנדר לא נודע עד היום. למקשת המשפחה, התחילה לפני כ-12 שנה חקירה בענף הנהדרים של צה"ל. עם הזמן רוחבה החקירה ונעשתה בשיתוף משרד הביטחון. היום אחראי המשרד על הפעילות שכלולה בתיק הנהדרים שלפני תש"ח. את החיפוש אחר שרידיו של אלכסנדר רובוביץ' מרכז ירח פארן, בן ה-76, מיחידת הנהדרים של צה"ל, איש חד ומעמיק, בחמש השנים שהוא עוסק בתיק יצא לשטח, זרק את הארכיונים בלונדון ושוחח עם אנשי משטרה, בלשים ומשפטנים. לדעתו, המידע בדוח פרגנסון הוא היחיד שנכון. אלכסנדר נרצח בצד כביש ירושלים יריחו, וגופתו הוא השערה בשטח. הוא מספר, מצאתי 4-5 מקומות שאפשר לרדת מהם, בהם מהכביש ברכב פרטי. מתברר שעשרה ימים אחרי הרצח התקיים חיפוש באזור שאיתר, ופה הוא תקוע, כי אין דוח על הסריקה. הרוכבים אמנם אמרו שחיפשו בוואדי קלט, אך מה שהוגדר בפי הערבים כוואדי קלט לא הוגדר כך בפי האנגלים, ובוודאי שלא תואם את ההגדרה כיום. בקיצור, לא יודעים איפה סרקו, אבל בוודאות לא מצאו כלום. סריקה על הסוסים נחשבת לסריקה ברגל, ובמקרה כזה כל מה שעל פני השטח מתגלה מיד. מתחת לפני השטח יש סיכוי למצוא רק מי שעשה את מה שמצביע ויאמר, פה קברתי אותו, או פה ראיתי שקברו. כדי למצוא עדות ראייה המשיך פארן לבדואים של מדבר יהודה, אבל קושש רק עדות שמיעה. בדואי שמכיר את הסיפור ברואה שהיה בלילה הוא באזור וראה האש, כנראה מבגדיו העולים בלהבות של אלכסנדר. כיום פארן מתרכז בשטח שבו הבחין הרואה הבדואים באש. הוא סרטט מרובה של 16 קילומטר מרובה, לדעתו יש לסרוק אותו סריקה יסודית, אבל גם זה לא פשוט, הוא מסביר. כשאתה יוצא לסריקה עליך לומר לסורקים מה מחפשים. ובסיפור הזה אין גופה, אין עדים, אין בגדים, והשאלה הרלוונטית היחידה היא מה קרה לגופתו של אלכסנדר רובוביץ' ז"ל. אם נקברה, אין שום סיכוי למצאה. ובזה נסיים להתראות בתוכנית הבאה.